ואבא שלי. מקימים משפחה גאה. פודקאסט מבית בייבי בלום. בייבי בלום מובילים את הדרך הבטוחה והמתקדמת לפונדקאות בארצות הברית.
תהליך יצירת המשפחה הוא תהליך שדורש הרבה מאוד תעצומות נפש. לכן זה חשוב וזה תמיד טוב שיהיה מי שמלווה את ההורים בדרך הזאת. זה יכול להיות בן או בת הזוג שתומכים, אולי חברים ואולי המשפחה. היום אנחנו נשמע את הסיפור של רבקה קנריק. אישה דתייה שהייתה בספק לגבי האפשרות של הבן שלה, שיצא בפניה מהארון, לנהל מערכת יחסים גאה, בריאה, אמיתית. כל זה השתנה כשבאירוע פתיחת שנה במשרד הפרסום שבו היא עבדה, אחד העובדים הגיע רחמנה ליצלן עם בן זוג. רבקה הסתקרנה, דיברה עם העובד, וגילתה שגם הומואים יכולים למצוא אהבה. מאז רבקה עשתה 180 מעלות, והיא עוזרת לעשרות קרובי משפחות גאות לקבל את המשפחה החדשה שלהם. ועוד פרט חשוב שכדאי להוסיף, העובד שרבקה פגשה היה לא אחר מאשר גיא טצה, שהפך לחבר נפש שלה ובאמת ליווה אותה בתהליך הקבלה של הבן שלה. אז איך יוצאים ביחד לתהליך הזה? מה אפשר לעשות כדי לרתום את ההורים ולעזור להם לקבל ולהבין? ומה עושים כשאין מסגרת משפחתית תומכת? גיא ורבקה, כאן עם התשובות.
טוב, אז הפרק הזה מרגש אותי במיוחד, כי איזה כיף רבקה שאת כאן. אנחנו מכירים כבר המון המון שנים.
נכון.
והיום אני מראיין אותך בתור סבתא לנכדים מפונדקאות. וכשהכרנו לפני, זה היה 1999, נכון?
כן,
עברתי לתל אביב.
כן.
ברחתי מירושלים לתל אביב, והגעתי למשרד פרסום תל אביבי, ופתאום קיבלתי בוסית לא תל אביבית.
קיבלת בוסית, והאמת היא שאני חייבת לך המון המון המון, בגלל שכשלי נודע, כשיש לי בן הומו, זה היה בתקופה שלא דובר על זה בשום מקום, ולא כל כך ידעתי מה זה אומר מבחינת איזה חיים הולכים להיות לו. ומה שאני ידעתי אז על הומואים, זה חשבתי שהולכים להיות לו חיים שהוא יצטרך כל הזמן לחפש מין מזדמן בכל מיני פאבים. וזה נראה לי חיים נורא נורא עצובים ובודדים. ההלם העיקרי שלי היה מזה שאמרתי לעצמי, אוי, הולכים להיות לו חיים כל כך קשים. ואז הכרתי אותך. ובאמצעותך בעצם התחלתי להבין שזה בכלל לא צריך להיות המצב. שיש בכלל אופציה אחרת לגמרי, של זוגיות, של אינטימיות, שיכול להיות לו בית חם ואוהב. וזה שינה לי את כל התפיסה ואת כל הגישה, וזה פשוט הפך את הכל על פיו. ולכן, אני לא יכולה להגזים בכמה אתה שינית את עולמי, והפכת את כל העניין הזה שהיה בעיניי נורא מפחיד, למשהו שהוא ממש בסדר.
אני זוכר שאנחנו חזרנו מירושלים לתל אביב, קצת בגלל שהיה לנו תחושה שבירושלים חסרה קהילה ואנחנו אחרים, ובתל אביב נהיה נורא שייכים, ודי הופתעתי להגיע למשרד פרסום ולהיות סוג של ההומו היחיד מחוץ לארון, ואני זוכר שדיברנו על זה ככה בימי חמישי אחר הצהריים, שכבר כולם הניחו את העתים וחיכו שאפשר יהיה ללכת הביתה, אז פתאום הנושא הזה עלה, ובאמת את יצאת מהארון שלך.
כן, האמת היא שאתה היית הראשון שיצא מהארון, אבל ממש לא היית היחיד במשרד. אחרי שאתה יצאת מהארון, פתאום התברר שיש עוד, שפשוט לא דיברו על זה, זה לא היה מקובל אז לדבר על זה. זה מצחיק לחשוב על זה, עברו 20 ומשהו שנה, לא, זה דור אחד, אבל קשה באמת לדמיין את האווירה שהייתה, אז את המוסכמות שהיו אז.
אז ספרי לי באמת, איך אתם גיליתם שטנטן הומו, ואיך היה התהליך שלו מולכם, ואיך היה בשבילו בכלל לצאת מהארון בבית דתי בירושלים באותה תקופה?
זה התחיל כשהרגשתי שמשהו מאוד מאוד מוזר ושונה ולא מובן עובר עליו. ולא הבנתי מה עובר עליו. הרגשתי שכאילו איבדתי את החוט ההבנה ששורר בין אמא לבין. פתאום אני מרגישה שמשהו פה שונה, משהו פה לא מובן לי. והתחלתי לדאוג, כי באותו זמן קראתי ושמעתי שאם עובר על הבן שלך דברים שאת לא מבינה, אז תחשדי שזה סמים. אז אמרתי, טוב, וואלה, אולי הוא מעשן סמים, מה אני יודעת? וככל שהתחושה הזאת גברה והדאגות שלי גברו, והרגשתי שאני לא מצליחה להבין מה עובר עליו, וכל ניסיון לשוחח איתו רק בלבל אותי עוד יותר, אז עשיתי משהו שהוא מאוד מאוד מנוגד גם לאופי שלי וגם לתרבות שהייתה בבית, אנחנו נורא כיבדנו את הפרטיות של הילדים. מגיל נורא נורא צעיר היה לכל אחד, בגלל שהם ארבעה ילדים, אז מאוד הקפדתי שכל אחד יהיה את הארון שלו, את המגירות שלו, ואף אחד לא פותח לשני מגירות. אבל הייתי במצוקה מאוד גדולה, וחשבתי שגם הילד במצוקה, וחיטטתי לו במגירות, ומצאתי כל מיני דברים שהוא כתב, ושירים, מכתבים, מחזה, ומתוך הדברים שהוא כתב, תמיד הגיבור היה נער, והתחלתי להרגיש משהו פה, התחלתי להרגיש משהו. עדיין לא יכולתי לשים על זה את האצבע. היה לו חבר מאוד מאוד טוב, שהיה בא אלינו הרבה מאוד הביתה. ילד שמאוד אהבתי אותו. והחלטתי ללכת לפגש עם הילד הזה, ולשאול אותו אם הוא יודע מה עובר על הבן שלי. הלכנו אני ובעלי, ופגשנו את החבר הזה. והחבר הזה אמר לנו, טנטן לא סגור בקשר לזהות המינית שלו. אני באותו רגע קלטתי מיד, ונפלו לי המון הסימונים של כל מיני רמזים שהיו שם קודם, וקודם פשוט לא פירשתי אותם, ופתאום הבנתי הכל. בלי לקח לו עוד כמה דקות להבין, הוא המשיך לשאול כל מיני שאלות, ואז אמרתי לו, צביקה, הרגע הוא הסביר לנו שטנטן הומו. ואז ידענו. וכעבור כמה זמן יצא לנו לדבר עם הבת הקטנה שלנו, אחותו צעירה, והתברר שהוא סיפר לה. והיא אמרה לנו, אם אתם יודעים, טנטן אמר לי שהוא רוצה לספר לכם, אבל הוא מחכה להזדמנות שיוכל לזכור חדר לבד, כי כשהוא יספר לכם, הוא לא יוכל להמשיך לחיות בבית. הוא היה בטוח שאנחנו נסלק אותו מהבית. ואז החלטנו שחייבים לדבר איתו, כי אין לנו שום כוונה לסלק אותו מהבית, ואם כך הוא מרגיש, אז הוא במצוקה איומה. ודיברנו איתו, ואמר לו, תשמע, אנחנו מבינים שאתה הומו, אתה הילד שלנו, אנחנו אוהבים אותך, אתה לא הולך לשום מקום, אנחנו הולכים לעבור את זה ביחד. וזהו, עכשיו, אני לא אומרת שמאותו רגע זה היה נורא פשוט ונורא קל, עוד היו משברים כי זה תהליך. זה תהליך שחייבים להפנים את זה, חייבים להבין מה זה אומר. לא שזה היה פשוט, אבל היה ברור לנו מההתחלה שני דברים. א', שזה אי אפשר לשנות את זה, שזה כזהו. אני לא יודעת אם הוא נולד כזה, הוא נהיה כזה, אבל כזהו עכשיו. זה לא הולך להשתנות, ואנחנו איתו בסיפור הזה, הוא הילד שלנו, וזה הבית שלו. אין לו הורים אחרים, אין לו בית אחר, זה שלנו. סיפרנו לכולם, חשבנו תמיד שעדיף לשים את הכל על השולחן. המשפחה, המשפחה דתית מאוד, ההורים של בעלי חרדים, אבא שלו ראש ישיבה חרדית, ליטאית, הרדקור. ומיד סיפרנו, כי מה הטעם לא לספר? אז עוד פעם ועוד פעם אם ישאלו אם אפשר להציע לו שידוחים, ולמה הוא מתחתן, ומה כל פעם נסביר? אז מיד סיפרנו, זה לא משנה שהיה ברור לנו שהם לא יקבלו את זה, אבל שידעו שיש פה משהו שיתמודדו, זה נכד שלהם.
נעבור לדבר על הדרך שלך להיות סבתא של הנכדים מטנטן ואורי, אז אולי ספרי לי עליהם ועל הדרך שהם עברו ועל איפה את היית.
קודם כל, הדבר הכי יפה בנכדים שנולדים מפונדקאות זה שהם לא מובנים עליהם, ושאתה כל כך כל כך מרגיש את זה בצורה מוחשית. שהם לא מובנים עליהם. תראה, בגלל שגדלתי ככה בקהילה דתית טיפוסית, התחתנתי מאוד מוקדם, מיד נולדו ילדים, בדור שלי אף אחד לא חשב אפילו על לחכות עם ילדים. התחתנו מוקדם, ילדו מיד את הילדים, בציבור שלנו. היום גם זה כבר פחות ככה, אבל אז היה ככה. אתה יכול להגיד שילדים, הריונות, לידות, ילדים, זה דבר די מובן מאליו. פה ושם קורה למישהו איזה תקלה, איזה הפלה, איזה לידת נפל, לידה שקטה, כל מיני אסונות, אבל מתייחסים אליהם באמת כאל אסונות חריגים. המובן מאליו, כולם מתחתנים, כולם בהיריון מיד, כולם יולדים ילדים, כולם מניקים, זה מין איזה סרט נש, אתה לא חושב עליו בכלל, אתה פשוט נכנס לתוכו וזאת סלייף. פתאום כשיש לך ילד הומו, אז אתה מתחיל להבין שלהיות הורה זה דבר כל כך לא מובן מאליו, שאתה צריך להשקיע בזה כל כך הרבה, אני כבר לא מדברת על המשאבים הכספיים, קודם כל זה משאבים נפשיים, זה לחשוב איך עושים את זה בכלל. יש כמה אופציות, לבחון את כולם, לקבל החלטות, שהרבה פעמים אנשים שזה בא להם בקלות, אין להם בכלל את כל ההתלבטויות האלה. פה אתה צריך לקבל החלטות, וכל החלטה כזאת, זה אומר שאתה צריך להשקיע בה המון המון. זה חתיכת סיפור, זה חתיכת פרויקט. ושאתה פתאום מבין שבשביל ליצור בן אדם, לברוא בן אדם, אתה צריך להשקיע כל כך הרבה, זה נהיה כל כך לא מובן מאליו, אתה פתאום מתחיל להעריך, מה זה בכלל לברוא בן אדם? זה פתאום נראה לך סוג של באמת נס, באמת נס, כי תשמע, זה לא היה אפשרי עד לפני, לא מזמן, זה לא היה אפשרי, ופתאום זה אפשרי. אתה מבין את הגודל הנס, את גודל האירוע, זה כשאתה מקבל ילד כזה לידיים פעם ראשונה, או את הבשורה עליו, זה חתיכת וואו. הרבה יותר מנכד רגיל שבא לעולם, בלי שבכלל הבנת את גודל הנס.
כמה היית שותפה לדרך הזאת, כאילו, לתהליך ש...
היינו שרבו? מאוד שותפים. קודם כל, טנטן מאוד מאוד רצה להיות אבא, עוד לפני אפילו שהוא הכיר את בן הזוג הנוכחי שלו, את בעלו, שעכשיו הוא מגדל איתו את המשפחה. עוד לפני זה, עוד כשהוא היה רווק, הוא רצה מאוד מאוד להיות אבא. הוא התחיל כבר אז להתעניין ולחפש. והוא חיפש בהתחלה הורות משותפת, ומסתבר שזה לא כל כך פשוט העניין של הורות משותפת. והיינו איתו בכל התהליך, בכל האכזבות, בכל הניסיונות, בכל המתחים. ואחר כך הוא הכיר את אורי, שהוא היום בעלו. ואחרי שהוא הכיר את אורי, הם הבינו ביחד שהקטע של הורות משותפת פחות מתאים להם, ואולי הם ילכו לפונדקאות. ואז היינו איתם בכל השלבים של הפונדקאות, של הם חיפשו מסגרת לעשות את זה, והתחילו, והיה הריון נפל, תאומים, וכבר קנו עגלות, וקנו דובים, וסידו את החדר. ואז היה לידת נפל בחודש השישי. ועברנו אותו את כל האכזבות האלה, וכל מי שנלחם על ילד יודע שהחלק הכי קשה זה, היום שכבר יש שלושה ילדים בריאים ושובבים והכל טוב, אז בסדר, כל זה שייך לעבר, אבל כשזה בהווה, כשזה קורה, אתה לא יודע שיהיה סוף טוב. אתה חי בחרדה, אתה עובר איתו את כל האכזבות, אכזבות שלפעמים קרובות לייאוש, כי אתה לא יודע שיהיה סוף טוב. אז עברנו איתו את הכל, וזו הייתה תקופה לא קלה, אבל הוא היה מאוד מאוד נחוש, ובסוף הוא הצליח. הם הצליחו.
ולעובדה שהתורמת היא לא בהכרח יהודיה, והפונדקאית היא לא יהודיה, היה מבחינתך איזושהי משמעות?
אני הבנתי ש... פה בארץ אין יותר מדי מתנדבות שמוכנות לתרום ביציות.
זה גם אסור חוקית.
לא, אבל יש אפשרות, אם היא טסה לחול, אז אף אחד לא שואל אותה מה היא עושה בחול. אבל אתה צריך בשביל זה להשיג מישהי שתסכים להיות תורמת. באותה תקופה אני אפילו חילקתי פליירים באוניברסיטה, וניסינו לחפש תורמת ביצית ישראלית שתהיה מוכנה לנסוע לחול. והתנפלו אליי כל מיני נשים פמיניסטיות שמה אני עושה, וממש התנפלו אליי. הבנו שזה לא כל כך הולך, ישראליות לא כל כך רוצות לתרום. ואז הבנו שהאופציה היא לקחת תורמת ביצית מחול. זה לא הפריע לי, כל כך כל כך כל כך רצינו ילד. ובסופו של דבר שילדים נולדו, אז הם עברו פה גיור, בגיור קונסרבטיבי. שמבחינתי הוא בסדר גמור, כי הוא נסע על פי ההלכה. וקודם כל אלה הנכדים שלי, וזה הכי חזק. יותר חזק מכל דבר אחר.
יש המון ביקורות על פונדקאות. הזכרת את הפמיניסטיות, שטוענות שמדובר בניצול של נשים עניות, ויש ביקורות יותר שמרניות שמדברות על זה, שאיך הילדים יגדלו בלי אימא, או כל מיני דברים כאלה, מה תונה לכאן ולכאן?
כן, טוב, הרבבת פה כל כך הרבה טיעונים. קודם כל, אני אלך לטיעונים הפמיניסטיים. אז זה ברור שנורא נורא נורא חשוב לשים לב מה קורה עם הפונדקאית. זה ברור. ובתהליכים שאני יודעת שטנטן ואורי עברו עם הפונדקאיות שלהם, הם קיבלו את התנאים הכי טובים, ובאמת חשוב מאוד מאוד לוודא שהם יעשו את זה מרצון, שהם יעשו את זה בשמחה, שהם יהיו בטיפול הכי טוב שיש לפני ואחרי והכל. שלא ינצלו אותם, זה א' ב'. אתה לא רוצה להביא ילד לעולם מתוך ניצול, זה ברור. עכשיו, אני אפילו חשבתי את זה קצת בהפוך על הפוך. אחת הטענות המאוד נכונות של, של הפמיניזם זה, שאנחנו לא יודעים, שלא מעריכים הרבה הרבה דברים שנשים עושות, היום זה כבר נהיה פחות ופחות רלוונטי, כי יותר ויותר חלוקת התפקידים גם בבית, היא כבר לא כמו בדורות קודמים. אבל לפחות חלוקת התפקידים המסורתית, טענו שיש המון המון תפקידים שהאישה עושה, ולא מקבלת אליהם שכר. אישה מבשלת, והיא מנקה, והיא מגייצת, והיא מחבסת, והיא לא מקבלת על זה שכר, זה לא מוערך מבחינה כלכלית. אף אחד לא לוקח את זה בחשבון כמשהו כלכלי. ופה אמרתי, הנה, יש פה איזשהו נכס של האישה שיכולה להגיד, סליחה, זה גם כלכלי העניין הזה. אני מוכנה להיות בהיריון, ואני רוצה תשלום עבור זה. זה עניין כלכלי, זה שאני מחזיקה ילד ואני הולדת ילד, זה שווה כסף, יש לזה שווה ערך כלכלי. אז אני, בהפוך על הפוך, אני אומרת, הנה אחת הטענות הפמיניסטיות הנכונות, שאף פעם לא העריכו את התרומה של האישה מבחינה כלכלית, הנה, עכשיו מקמתים את זה מבחינה כלכלית. זה טיעון אחד. מה שאתה אומר לגבי שילדים גדלים בלי אמא, אני רואה את הנכדים שלי. קודם כל, הם גדלים עם שני הורים. אני באמת לא חושבת שזה חשוב שאחד מהם יהיה מסוג נקבה. אני חושבת שזה שילדים האלה גדלים עם שני הורים, נותן להם את כל האיזונים שיש במשפחה עם שני הורים. יש ביניהם חלוקת תפקידים כזו או אחרת, אני מניחה שבכל זוג נוצרת איזושהי חלוקת תפקידים שונה, בהתאם לאופי, בהתאם לתפקידים שלהם, בהתאם ליכולות שלהם. כשטנטן ואור ידעו שהם בריון, הם באו לבשר להורים שלי, שהם זוג אנשים דתיים, מאוד, יקים, מבוגרים, זאת אומרת, באמת, כל הסיבות לשמרנות. ואבא שלי, שתמיד, תמיד מקבל את אורי נורא יפה, ושאל אותם מה קורה בעבודה והכל, אבל פתאום שמרו להיריון, אז הוא אמר להם, אתם מבינים את ההשלכה, מה זה להיות הורים? איך תגדלו ילדים בלי אמא? אז אמא שלי הפסיקה אותו ואמרה לו, לפני חודש הייתה פה נכדה אחרת שלך וסיפרה לך שהיא בהיריון. לא, אתה לא אמרת, את מבינה מה ההשלכה של להיות אמא? אתה לא אמרת לה את זה, אתה לקחת כמובן מאליו שאם היא בהיריון, היא מבינה את ההשלכה של מה זה להיות אמא. למה אתה אומר להם את זה? אם הם בהיריון, אז הם כנראה מבינים את ההשלכה של מה זה להיות הורים. וזה אמרה אישה מאוד דתית, מבוגרת, היא מיד הבינה שאם בן אדם עושה את המאמץ להיות בהיריון, הוא כנראה קצת חשב על ההשלכה של מה זה להיות הורים.
בתוך ה-25 שנים שאנחנו מכירים, עברת בעצם מהמקום של היציאה מהארון שלך, להיות מישהי ש... הפכת בעצם להיות איזושהי אדבוקייט, או מי שמובילה את המאבק הלהט"בי בקהילה הדתית.
תראה, אני, זה נשמע נורא יומרני, ואני רוצה קצת להנמיך את, את העניין הזה. זה נכון שאני אף פעם לא הסתרתי, אני תמיד דיברתי על זה, גם עם שכנים חרדים, וכולם מסביבי תמיד ידעו, ובגלל שכולם תמיד ידעו, אז הרבה אנשים פנו אליי. כל מיני אנשים פתאום שאיזה אחיין שלהם יצא מהארון, או איזה אחיינית, או איזה בן, או איזה בת, כל מיני אנשים ש... הכירו אותי קצת מאיזשהו מקום, ידעו ובאו אליי להתייעץ, לשאול. פנו אליי המון המון אנשים במהלך השנים. גם בתקופה שאני עשיתי את התזה על הומואים דתיים, אז יצא לי לראיין הרבה מאוד הומואים דתיים, והרבה מאוד גם סיפרו לחברים שלהם, והם בעצמם פנו אליי לפני שיצאו מהארון, ואחרי שיצאו מהארון. השתתפתי בשני סרטים של, שאסי עזר עשה, וגם אחרי זה היו לי הרבה מאוד פניות. הכי הרבה פניות אני מקבלת מהומואים יום או שבוע אחרי שהם יצאו מהארון, סיפרו להורים, והם נורא מאוכזבים איך שההורים הגיבו. ובגלל שהסיטואציה הזאת חוזרת על עצמה בפניות, נורא חשוב לי להגיד להומואים שעומדים לצאת מהארון, או להומואים שיצאו לאחרונה מהארון והם עדיין מאוכזבים מהתגובה של ההורים, תמיד שאלתי אותם שאלה אחת, תגיד לי כמה זמן לקח לך להגיד לעצמך בלב, אני הומו. והם חושבים רגע, וכולם אומרים, זה לקח שנים. ואז אני אומרת להם, לקח לך שנים להגיד לעצמך בלב, אני הומו. איך אתה מצפה מההורים שבשיחה הראשונה, בבת אחת, התגובה שלהם תהיה מושלמת? גם הם צריכים לעבור תהליך. גם הם צריכים לשנות את החלומות שלהם. הם חשבו שאתה תביא איזה קלה נחמדה הביתה וזה, ופתאום מתברר שהחלום הוא שונה, הוא צריך להשתנות. זה לא קורה ברגע. תן להם את הזמן, כמו שנתת לעצמך את הזמן. תן להם את הזמן, ואתה יודע, מכל הסיפורים ששמעתי במשך השנים, אני יכולה להגיד לך ש-95% מהמקרים, אחרי שעוברים תהליך, זה מסתדר. בדרך כלל, ההורים לא רוצים לוותר על הילד שלהם. זה מאוד נדיר שנשאר איזשהו חרם, זה מאוד נדיר. בדרך כלל זה מסתדר. נכון, לא מיד, לוקח זמן. בסדר, תנו להם קצת הזמן. אל תתרזבו כל כך מהר.
אבל מה ההצעה שלך בעצם באיך הם צריכים להתנהל מול ההורים או הסבים והסבתות? אני זוכר שנניח החוויה הפרטית שלי מאז שאני יצאתי מהארון והכרתי את לוצ'י, היה שאנחנו מגיעים כפי שאנחנו לכל סיטואציה, וההתמודדות צריכה להיות של הסביבה. אנחנו לא דאגנו להתאים את עצמנו, גם כשהתחתנו, את היית בין החברים שבאו לברך, ואת ההורים שלנו לא הזמנו לדבר, כי הם עברו את התהליך של עצמם, ובינינו היה נורא איטי וגם מאכזב, אבל זה היה כאילו, זה אנחנו. והשאלה אם פה את, למה הכוונה שלך לתת את הזמן? לא לבוא עם הבן זוג לארוחת חג הביתה, לא להחזיק ידיים, לעשות דברים ש...
תראה, אני די כפיתי על הסביבה, לקבל את הדברים כפי שהם על השולחן, ולא להסתיר ולא להתחבא. אפילו כלפי ההורים שלי. בהתחלה ממש הייתי צריכה להגיד לאימא שלי, נגיד, הייתה מזמינה אותי לסעודת פורים, הייתי אומרת לה, הזמנת את טנטן? תזמיני את טנטן. ולפעמים הייתי אומרת, צריכה לשאול את אבא, הייתי אומרת לה, אז תשאלי את אבא ותזמיני את טנטן. זאת אומרת, הייתי צריכה להגיד, הייתי צריכה לעמוד על זה. אבל אחרי שעמדתי על זה, ולפעמים אפילו הייתי אומרת, אם טנטן לא בא, אני לא בא, כי אז אני צריכה לעשות סעודת פורים בבית, כדי שיהיה לו לאן לבוא. ודי מהר הבינה שזה מה שאני מצפה ממנה, והיא עשתה את זה. לא בקלות, לא בשמחה בהתחלה, זה היה לה קשה בהתחלה, אבל היא עשתה את זה, כי אני דרשתי. אני בפירוש דרשתי. ואני חושבת שכן, שצריך לדרוש, כי לאף אחד זה לא קל. אבל אם אתה מסביר מאוד ברור מה הציפיות שלך, זה נורא חשוב, זה תאום ציפיות. אתה צריך להסביר שזה מה שאתה דורש, שזה מה שאתה מצפה. ובדרך כלל, אם אתה מסביר שזה מה שאתה מצפה, זה אולי קצת יקצר את התהליך, זה לא יחסוך אותו. זה לא יחסוך אותו, זה לא הולך להיות קל. אבל זה יקצר את התהליך, כי כולם יבינו מה אתה דורש, מה אתה מצפה.
את מרגישה שבחברה הדתית יש התקדמות מאוד גדולה בנושא של קבלה של הומואים ואפשרות להיות דתי והומו?
תראה, החברה הדתית היא דבר כל כך מגוון, ספקטרום כל כך רחב, שלדבר על החברה הדתית זה פשוט חוסר הבנה של בכלל מה זה החברה הדתית, אין דבר כזה. החברה הדתית מורכבת מעשרות גוונים ותתי גוונים, מהליברליים ביותר ועד החרדלים ביותר. בציבורים הליברליים ביותר, יש פתיחות מאוד מאוד גדולה, ויש, כמו שאמרתי קודם, יש הומואים שעולים לתורה, ויש הומואים מחוץ לארון בקהילות הדתיות, ובוודאי לסביות שמגדלות ילדים, והכל בסדר. גם בחברה התורנית יותר, אני מכירה מקרוב אנשים שהם רבנים, רבני קהילות, רבנים בישיבות, שפתאום יום אחד הם מגלים שיש להם בן הומו. ובהתחלה זה לא עובר להם חלק בגרון. זה קשה, אבל הם מקבלים את הילדים, הם לא מנדים אותם. מקבלים את בני הזוג של הילדים. ההורים שלי אנשים דתיים מאוד, ושייכים לדור באמת שמבחינתו כל הדבר הזה היה בלתי נתפס עד לא מזמן. כל חנוכה נפגשים כל הנכדים והנינים בבית של אמא שלי, ואמא שלי נותנת מתנה לכל אחד. ובמשך שנים, למרות שהיא הזמינה את טנטן עם אורי ביחד, היה ברור לה שאורי בא, אבל מתנה היא תמיד נתנה רק לטנטן. כאילו טנטן הוא הנכד שלה, ואורי הוא אורח. לא מקבל מתנה, הוא אורח, הוא לא משפחה. ושנה אחת, אני חושבת שזה היה אחרי שהם הודיעו לה שהם בהיריון. הם עוד לא התחתנו רשמית, הם גרו ביחד כבר כמה שנים טובות, והודיעו לה שהיא בהיריון, ובחנוכה, במקום לתת לטנטן איזה צעיף, היא נתנה לשניהם מחוות ורוד. וטנטן אמר לי, זהו, היא הכירה בנו כמשק בית. עד עכשיו תמיד נתנה לי צעיף או גרביים, משהו מאוד אישי שהיה ברור שזה רק בשבילי, פעם ראשונה היא נתנה משהו למשק בית, היא הכירה בנו כמשק בית, ועוד מחוות ורוד. אפילו, אני אגיד לך, אני מתנדבת בארגון נורא נורא חשוב, ארגון שעושה עבודת קודש שמות ההל, איגוד סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בחברה החרדית. גם שם יודעים על התופעה, לא אומרים אצלנו זה לא קיים. לא מתעלמים מהתופעה, יודעים שזה קיים, מטפלים, יודעים לאן לשלוח, יודעים מה לעשות, יודעים איך להתמודד. זאת אומרת, אף אחד כבר לא מתעלם מהתופעה. איך להתמודד זה כבר סיפור מאוד מאוד סבוך אצלם, אבל הם הפסיקו להתעלם מהבעיה, הם הפסיקו להגיד שזה לא קיים. וזה צעד חשוב.
אז כרמלי הנכדה הבכורה שלך.
היא לא הבכורה שלי, אבל היא הבכורה של טנטן.
הבכורה של טנטן, כן. והיום כבר בגיל שהיא מן הסתם שואלת שאלות, גם על המשפחה שלה, גם על הדרך שהיא באה לעולם, מה טנטן מספר לה ומה את מספרת לה?
אז קודם כל אני לא צריכה לספר לה, כי טנטן ואורי סיפרו לה מזמן שהיא הייתה מאוד מאוד צעירה, היא מההתחלה ידעה הכל. אז היא לא צריכה לשאול, כי סיפרו לה. בגן היא כבר ידעה שהיא נולדה בהודו. והיה להם איזה שבוע של למדו על כל מיני יבשות, ארצות, מדינות, והזכירו הודו, אז היא אמרה לגננת, כן, אני נולדתי בהודו. גננת מסתכלת על הילדה בלונדינית, לא כל כך אמין על שהיא נולדה בהודו. שהסבתא באה לקחת אותה, לא אני, הסבתא השנייה, אמא של אורי באה לקחת אותה מהגן, אז הגננת אמרה לה, ילדה מפנטזית שהיא נולדה בהודו, אז היא אמרה לה, הילדה נולדה בהודו. אז הקטנה אומרת לה, אמרתי לך, אמרתי לך. היא ידעה מההתחלה שהיא נולדה מתורמת ביצית ומפונדקאית, יש להם בבית תמונה של הפונדקאית, יש להם מתנות שהם קיבלו מהתורמת ביצית. התורמת ביצית שלחה לפה איזה אחות או בדודה שלה שהייתה צריכה איזה ניתוח פה בארץ והם גרו בדירה שלהם. היא יודעת הכל, אין לה שום בעיה עם זה, היא לפעמים ככה בצחוק אומרת משהו כמו אין לי אמא, אומרת את זה כזה בצחוק, בהתגרות כזאת. הילדים האלה מקבלים את הכל בצורה הכי טבעית בעולם, ולא צריך להגיד להם כלום. הם מבינים. הם מבינים הרבה יותר, בצורה הרבה יותר טבעית מאיתנו. ככה הם באו לעולם, וככה, אגב, הם גם לא היחידים בחברה שלהם. יש לה בכיתה עוד ילדים כאלה, ויש לה בכיתה המקבילה עוד ילדים כאלה, ופוגשת בגינה עוד ילדים כאלה. זאת אומרת, היא לא ילדה יוצאת דופן. אספר לך עוד אנקדוטה, כשטנטן והילדים נמצאים אצלנו פעם בשבועיים בארוחת ליל שבת, אז אחרי הארוחה הם מברכים איתנו את ברכת המזון. ובסוף ברכת המזון יש הרחמן, הוא יברך את אבי מורי ואת אמי מורתי. אז כרמל יושבת על הברכיים של סבא שלה ואומרת, הרחמן, הוא יברך את אבי מורי ואת אבי מורי. תרגמה לעצמה לבד מה שצריך בצורה הכי טבעית בעולם.
אז מתי יהיו עוד משפחות כאלה בשכונה שלכם?
יש לי ידיד מאוד מאוד טוב שאני מלווה אותו מאז שהכרנו באוניברסיטה, אמנם הוא בגיל של ילדיי הצעירים, אבל הכרנו באוניברסיטה, ומאז אנחנו ידידים מאוד מאוד טובים, הוא היה הרבה שנים ראש של חברותה, שזה הארגון של ההומואים הדתיים בירושלים, הוא גר בשכונה שלנו בקהילה שלנו, אני פוגשת אותו בבית הכנסת, והוא בישר לי שהוא ובן הזוג שלו, הוא ובעלו, עובדים על פונדקאות. אז אני מאחלת להם בהצלחה, ושילך להם טוב ומהר ובכיף.
וטיפים להורים שמקשיבים לנו?
לילדים שלנו אין הורים אחרים. אתם ההורים שלהם, והתפקיד שלכם הוא להיות שם בשבילם, לתמוך ולעודד ולאהוב, כי אין תחליף להורים. זה אתם. זה אתם, ואתם צריכים לעשות את התפקיד שלכם כמו שצריך. אני אגיד לך, בתור אישה דתית, נתתי כל מיני הרצאות בפורומים דתיים, ושאלו אותי אם אין לי טענות לקדוש ברוך הוא. אמרתי, יש לי כל הזמן שיח ושיג עם הבורא. ואני אומרת לו, תשמע, זה לא היה רעיון שלי לפזר בעולמך הומואים ולסביות. אתה שיבצת אותם בעולם. אין לי מושג מה אתה מצפה מהם, אבל אני יודעת דבר אחד, אני יודעת מה אתה מצפה ממני. ואת זה אני הולכת לעשות הכי טוב.
רבקה, איזה תענוג זה, אנחנו כבר 25 שנים מכירים, ותמיד אני מרגיש שאנחנו לא נפגשים מספיק, אז כיף.
אז יאללה, אפשר לשנות את זה.
לגמרי. תודה רבה רבה.
בשמחה.
עד כאן אבא ואבא שלי. תודה רבה לגיא פלוויאן על התסריט, עומר סנש על עיצוב הסאונד. העורך הראשי הוא עידו קינן, ועל ההפקה חברת פודקסטיקו. אני אחינועם בר, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.